היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני מאמנת כושר אישית, הוליסטית ובודי פוזיטיבית וסטאג'רית לפסיכותרפיה גופנית. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי. פעלתי כדי להתיישר אל הנרטיב התרבותי שהשתלט על כל פיסה בחיינו ולכך גם בחיי. אבל ככל שהתאמתי את עצמי, כך התרחקתי מעצמי ומהרווחה והבריאות שלי. בעקבות מסע ארוך של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. בריאות בהסתכלות מורכבת, דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והביטוי והאינטגרציה שלה עם ובגופנו, חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, במגזין האינטרנטי שוונג ובתקשורת הכתובה. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעיי ולדבר ולקשר בין מחוזות אלו. מדי פרק, ארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות וספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. הפרק אירחתי את ללי ארליך, מורה בכירה לויג'נן היוגה ומרצה לפילוסופיה של היוגה. דיברנו על מהי יוגה ובמה היא שונה מיתר ענפי התנועה. על החיבור שבין גוף לנפש דרך מחוזות היוגה ולא רק. על ריפוי וטרנספורמציה שמגיעות כאשר יש אינטגרציה בין הגוף, התודעה והרוח. ועל מהות חיים מרפאת שבבסיסה הרעיון הוא לאי אלימות כלפי עצמנו וכלפי אחרות ואחרים. היה מרתק וקצרה פתיחה מכדי לחסות, אז בואו נתחיל. היי ללי.
היי נועה.
מה קורה?
הכל מצוין, מה שלומך?
קצת עייפה הבוקר האמת. היה שבוע עמוס שבוע שעבר, וסופש גם עמוס. אז כאילו אני עוד מתוששת משבוע שעבר, אבל בסדר, אני שמחה שיש לי את התנחת הזו עכשיו איתך, לדבר על הדברים שאנחנו עושות, ולא רק לעשות את מה שאנחנו עושות. אני מאוד אוהבת לדבר, אז
אני גם מאוד אוהבת לדבר על הדברים שאני עושה, וזה הרבה ממה שאני עושה. זה לא רק לעשות את, זה גם לדבר על.
בדיוק, וזה למה גם את פה, כי קראתי תכנים שלך, והם היו לי ממש מעניינים ומהממים, ומאוד התכתבו עם עולם התוכן שלי, וזהו, אז אולי בעצם קודם רגע, תציגי את עצמך, איך שאת רוצה וגם מה את עושה.
אני ללי. אני בעצם בעיקר הייתי אומרת היום מורה בכירה ליוגה. אני כבר הרבה מאוד שנים בעולם של היוגה. מגיל 19, שזה גיל די צעיר, ואני מתרגלת שיטה שקוראים לה ויג'נן היוגה, שבעצם הסדה אותה מישהי ישראלית בשם אורית סנגופטה, שהיא המורה שלי, שאני ממש ככה צמודה אליה כבר למעלה מעשור, ואני לומדת איתה באמת את הרזים והדקויות והעומק של המסורת של הדבר הזה שנקרא יוגה. ואני מלמדת שיעורים וריטריטים וסדנאות העמקה, בעיקר בתל אביב, ומלמדת פילוסופיה של היוגה. אני גם בוגרת החוג ללימודי הודו באוניברסיטה העברית. בזמנו למדתי מדע הדתות ולימודי מזרח אסיה.
שזה תואר כאילו?
כן, שזה תואר ראשון באוניברסיטה העברית. החוג ללימודי הודו הוא חוג מאוד מאוד קטן, ואיזוטרי, שלא המון אנשים, הוא לא מאוד פופולרי, הוא לא כמו פסיכולוגיה או עריכת דין, ולכן הוא ככה כל פעם משנה את עצמו ומתחבר למשהו אחר. אז בשנים שאני למדתי, הוא נכנס תחת מדע הדתות. אז יצא לי ככה בכלל להתעסק תוך כדי הלימודים עם דתות עתיקות, מעבר ללימודי הודו, וגם למדתי על סין, אז ככה זה היה כל אסיה ומזרח אסיה, ובאמת בלימודים התמקדתי בפילוסופיה של הודו, בלימודי סנסקריט, גם על יוגה וגם בלי קשר ליוגה. היסטוריה, תרבות,
אני
טקסטים.
אני מניחה שהדברים מהדהדים זה לזה, כאילו. ההבנה של להבין מאיפה בעצם היוגה צמחה ו...
חד משמעית, אנחנו בטח ניגע בזה בתוך השיחה שלנו, כי זה מאוד מאוד מהותי. וזהו, אז היום אני מלמדת גם פילוסופיה של היוגה, שזה חלק מאוד משמעותי מהדרך של היוגה, וגם בעיניי מהתרגול. אני חושבת שהתרגול לא מופרד, באמת כמו שאמרת, מההיסטוריה שהוא בא ממנה, וגם מה... הכיוון המחשבתי, הפילוסופי, כן. שאליו התרגול הזה חותר.
שזה משהו, אני חושבת, שמאוד מהותי להבין, ואני הבנתי אותו רק כשהתחלתי בעצם לתרגל ויג'נאנה יוגה, עם שפי, שאת מכירה, שלצערי היא הרחיקה, וכבר הרבה זמן שאני לא מתרגלת, אלא רק כאילו עם עצמי דברים שאני זוכרת, אבל רק שם בעצם הבנתי, כשתרגלתי ויג'נאנה עם שפי, הבנתי שיש מהות עצומה בעצם להתכוונות התודעתית בתוך התרגול הפיזי. זאת אומרת, כמה יוגה היום היא נהייתה פופוליסטית ומנותקת ולא קשורה, ואנשים הולכים לעשות יוגה כאילו זה כמו לעשות פילאטיס, או חוג ריקוד, כאילו, אני אזוז, אני אעשה ספורט, שזה בסדר, נהדר לזוז, ויש לזה תרומה גופנית, אבל בעצם להבין שיש דבר מאוד מהותי ביוגה, שהוא הפילוסופיה, וזה חלק מתוך התרגול, אז מעניין לשמוע גם באמת עליהם.
נכון, נכון, אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, ואני משתדלת להיות בעמדה, על אף שאני נוקטת את הגישה באמת כן צמודה למסורת וצומחת מתוך המסורת, אני משתדלת לנקוט בגישה לא שיפוטית, ואני באמת באה מתוך אני מאמין שאומר, שאם לקחת את החלק של התנוחות, ואתה עושה את זה קצת כמו איזה מין אימון כושר, שהוא קצת עובד יותר על טווחי תנועה, וחיבור של תנועה ונשימה, ופחות על דברים אחרים שעובדים עליהם בחדר כושר, וזה עושה לך טוב, אז מצוין. ויחד עם זאת, מאוד חשוב לזכור שכשאנחנו מגדירים או נותנים שם למשהו שאנחנו עושים, ואנחנו כן נותנים לו את השם יוגה, אז אנחנו בעצם חלק מהענף. והענף הזה קשור לעץ, ולעץ הזה יש גזע ויש שורשים שהולכים הרבה אחורה. אז אפשר גם לקרוא למה שאתה עושה, ולתנועה שלך, ולספורט שלך, ולחיבורים, חיבורי גוף נפש שלך, בהמון המון שמות. כן. וזה בסדר, זה לא מוריד מהם כלום. אבל כשאתה או את בא וקוראת לתרגול שאת עושה, או למה שאת מלמדת יוגה, את מחברת את עצמך לעץ. אז ראוי כן להכיר את העץ שאת כן. יושבת עליו, שאת בעצם צומחת מתוכו ויונקת מתוכו, להכיר אותו, לדעת עליו, להעמיק בתוכו, גם מבחינת הידע ולא רק מהבחינה של החוויה. אני חושבת כן. שאנשים פשוט מאוד מאוד מתחברים לחוויה, ויוגה באמת מייצרת חוויה עוצמתית. כן. גם בלי שיודעים שום דבר על העבר או הפילוסופיה, והחוויה הזאת עומדת בפני עצמה. אי אפשר לקחת ממנה. אבל מי שככה לוקח עוד צעד פנים על העולם של היוגה, בין אם כמתרגל מעמיק, או בין אם כמורה, שככה אפילו מוביל אחרים, אז שם כבר כן, אנחנו רוצים להכניס גם את הידע האחר, כי לדרך הזאת יש כיוון. ואולי חשוב שבשיחה הזאת באמת קצת נציג מה הכיוון של היוגה, כי זה אולי משהו שאנשים לא יודעים.
לא.
הם עושים יוגה כמו פילאטיס כן. או ריצה, או כל כן. דבר אחר, כי פשוט זה עושה להם טוב.
כן.
אז אני רק אסיים בהצגה עצמית.
זהו, רציתי באמת גם לשאול אותך, כמובן תוסיפי מה שרציתי להוסיף, אבל גם אני אשמח לשאול איך את הדרך שלך אל הויג'נאנה, שזה מאוד ספציפי, ואל בעצם אורח חיים יוגי, ומה, איך זה קרה, ואיך הגעת לזה, והאם את מרגישה שהיו דברים בחיים שלך, שכאילו, הובילו אותך אל הדבר הזה, או איזשהו, זאת אומרת, איך קרה החיבור הזה?
וואו, זו שאלה מרגשת. הייתי אומרת, כי היא ממש נוגעת למהות של מי שאני, ומה שקורה איתי בתוך החיים, בתוך המסע הזה. אז באמת, אני הגעתי לתנועה בגיל מאוד מאוד צעיר, זאת אומרת, ממש מאז שאני זוכרת את עצמי רקדתי, ממש מגיל 5 עוד לפני בית ספר, ואני גם נולדתי לשני הורים פסיכולוגים, פסיכואנליטיקאים, יש לציין שזה מהסוג ההארדקור של הפסיכולוגיה.
של ההארדקור, פסיכואנליטיקאים כן. פרוידיאנים.
פרוידיאנים לגמרי. כן, ו אני חושבת שינקתי ממש מילדות קטנה מצד אחד תנועה וחיבור לגוף שליווה אותי לאורך המון המון שנים, גם בצורה אינטואיטיבית וחובבנית. ומצד שני חיבור לנפש, לדברים שמעבר למודע, בעצם, כן. הבנה שיש חיבורים שקורים מעבר לתופעות הפשוטות, בוא נגיד ככה.
את מרגישה שגדלת לזה, כאילו הדבר הזה, האינטגרציה הזו שאת מספרת שהגיעה ממש מגיל צעיר, שיש חיבור בין החוויה המנטלית והרגשית שלי לבין החוויה הגופנית שלי, אם אני...
זה בא בשלב הרבה יותר מאוחר, אבל אני חושבת שזה כן מהותי לזה שאני הגעתי לזה בגיל מאוד צעיר. בעצם אני חושבת שאני כן ינקתי מההורים שלי את עולמות הנפש, אבל כילדה כבר אני הייתי מאוד מאוד מחוברת לעולמות הרוח. ואת עולמות הרוח לא היה לזה כל כך מענה, כי רוח ונפש הם רבדים שונים. ואני הייתי ילדה, היום שאני מסתכלת על זה, ילדה מאוד רוחנית, ילדה מאוד מעמיקה, אבל זה כן קשור לחיבור הזה ולשפה הזאת של נפש, שבכלל יש משהו קיים שאנחנו לא רואים אותו,
כן.
שהוא מעבר שוב לאוכל ולצרכים הבסיסיים. יש עוד עולם שלם.
כן.
אז אני חושבת שעצם ההבנה הזאת פותחת אולי את ההבנה שיש גם עוד. עולמות. יש כל הזמן תחושה של עוד.
כן.
מעבר לגלוי, וזה משהו שנורא משך אותי. ובגיל קצת יותר מאוחר התחלתי להיכנס לריקוד גם בצורה טיפה יותר מקצועית. רקדתי בלט אצל מורה מאוד מאוד נוקשה, מורה אולד סקול מקצועית כזאת שמראה לך שאותך היא פחות אוהבת ואותה היא יותר אוהבת, כי לה יש גוף של בלט ולך לא, כי את מרימה, היא מרימה את הרגל גבוה ואת פחות, וזה מה שמשנה. ומשם גם הלכתי ללהקה מקצועית, להורה, שהורה בירושלים הייתה בזמנו שם דבר, ונורא רציתי להתקבל, והתקבלתי בסופו של דבר, ורקדתי בלהקה מקצועית והופעתי על במות, והכל היה סביב החוץ. ומאוד מהר, אמנם הייתי כמה שנים בתוך הדבר הזה, ועדיין אני אומרת מהר, כי בערך בגיל 14-15, כשאפשר להמשיך עם זה בקלות, עוד 5 שנים קדימה, כן. עד הצבא, אני פרשתי, ובעיקר כי באמת ההחצנה והתחרותיות וכל מה שהיה מסביב פשוט לא התחברתי אליו בכלל. אני אהבתי את העבודה עם הגוף, רק שלא ידעתי את זה עדיין. וכמה שנים לאחר מכן הגעתי בטעות, או שלא בטעות, האמת, דרך אמא שלי. אמא שלי תרגלה יוגה המון המון שנים, גם כשזה היה מאוד לא פופולרי. וגם הייתה כפסיכולוגית מאוד מסוקרנת, ועשתה חיבורים עם בודיזם וכל מיני דברים.
מעניין.
הייתה לי אמא מאוד, יש לי אמא מאוד מעניינת ורלוונטית.
כן.
והיא ככה פתחה לי כל מיני דברים, והייתה פעם ראשונה עשיתי מדיטציה בגיל 16, היא לקחה אותי לסדנה של איזושהי נזירה שהגיעה לארץ, ו... באמת, מגיל 16-17 העולמות האלה התחילו לחלחל, ובגיל 19 הגעתי לויג'ננה. אז את שאלת איך הגעתי דווקא לזה, וזה קרה בטעות או שלא.
כן.
פשוט כי בירושלים לא היו המון סטודיואים, אבל אני נורא מהר נתפסתי. וכשהגעתי ליוגה ולויג'ננה יוגה, אז הכל פתאום התחבר. זאת אומרת, שם הבנתי שתמיד אהבתי לעבוד עם הגוף, אבל לא אהבתי את כל הדברים הנלווים,
כן.
לא אהבתי את ההשוואתיות, לא אהבתי את התחרותיות, לא אהבתי את זה שאתה טוב או לא טוב,
כן.
ומצליח או לא מצליח, שורה ראשונה באמצע או בצד, או שורה שלישית מאחור.
לא היה שם את ה... זה אפילו, זה לא רק שלא היה שם את, את הרובד המזין הנפשי, אלא זה אפילו היה שם...
זה היה הרסני.
זה היה הרסני, זאת אומרת,
זה
מקום
עבורי.
שהוא באמת... משטח את המקום הרגשי בתוך עבודה עם גוף, משטח או אפילו אלים כלפי המקום הרגשי למול עבודה עם גוף. זה משהו שבאמת גם, גם בפרק הראשון שהקלטתי עם ענת, שהיא ענת הסודי, שהיא דיברה על היותה רקדנית בעברה וזה, על החוויה שם, הקשה, התחרותית, המסרסת, כאילו, בהרבה אופנים.
נכון, אז אני מצטערת להגיד שגם אני חוויתי את זה בעולם,
כן.
של המחול. אני חושבת שזה קשור, אני יכולה להגיד שהחוויה הזאת קיימת גם בעולמות מסוימים של יוגה. אני לא חושבת שזה נטו המחול, אני חושבת שזה עניין של גישה,
נכון.
שהיא קצת אולד סקול, של מקום של מורה מול תלמיד, ומקום של... הלקאה אולי על מנת לעורר מוטיבציה.
שזה נושא מעניין מאוד בפני עצמו, האם, אני גם פעם ממש כתבתי על זה טור, האם רגשות אשם מקדמים התמדה ואורח חיים מיטיב או בריא?
נכון. אז אולי פעם הם היו, כי את יודעת, יש הרבה השפעות תרבותיות לאורך הדרך. אני חושבת שהיום ממש אין צורך בזה, ואני יכולה להגיד שלי באופן אישי, כי ילדה רגישה, ושוב, ככה שיונקת את עולמות הנפש וצמאה לעולמות הרוח, לא רק שלא קיבלתי מענה, אלא עד היום אני תמיד, ואני אומרת את זה לא בגאווה, אלא הפוך, כשאני אכנס לחדר חדש של מתאמנים, לא בשיעור שאני מעבירה, אלא כמתאמנת, אני תמיד אסתכל מסביב, מה כן. כל האחרים עושים, ותמיד יהיה לי כמה רגעים של השוואה, וזה חבל, כי זה פשוט כל כך לא רלוונטי. אבל חוויות כאלה נטמעות בתוכך, אז באמת בהקשר של השוואתיות ודימוי גוף, וזה לא כל כך תרם, ולקח הרבה שנים להשיל את ההטבעות החזקות מאוד שקורות בגיל צעיר של העולם הזה. אבל באמת כשהגעתי לעולם של היוגה, הכל התחבר. מהבחינה הזאת שהבנתי שתמיד אהבתי בריקוד, למשל, את החלק של החימום, שהוא מאוד מאוד דומה לאימון של יוגה. זאת אומרת, את התנועה עצמה, אהבתי גם הכוריאוגרפיה.
כן.
אבל כאילו פתאום היה לי נורא נורא ברור מה הגוף שלי אהב. ודווקא בגלל ההפסקה, ודווקא
זה מרתק.
מתוך הגישה ממקום חדש, מתחום אחר, פתאום הכל הסתדר. ועצם זה שבתוך הוויג'ננה אנחנו מקדישים הרבה מקום למדיטציה ולתרגילי נשימה, אז בעצם יש הרבה התבוננות פנימה בתוך התרגול, גם אם אתה לא יודע, כמו שאמרתי, שום דבר על הפילוסופיה של היוגה, פשוט קיים בחוויית השיעור, אז פתאום היה גם מענה לעולמות הרוח שמאוד הייתי קמאה אליהם.
הייתה לך אינטגרציה, פתאום.
הייתה לי חוויה של אינטגרציה, ומרוב שהחוויה הזאת הייתה טובה, אני חייבת להגיד שפשוט מעולם לא עזבתי.
כן.
אני מגיל 19 עד היום, קרוב ל-20 שנה, פשוט מתרגלת ויג'ננה יוגה. לא חשבתי להיות מורה, זה בא בצורה מאוד אורגנית, מתוך אהבה אמיתית לאימון.
איזה כיף לך.
כן, האמת ש...
וואו, כאילו להיות בעצם בכזה חיבור בין האהבה הכי גדולה שלך, או לא יודעת אם הכי, אבל גדולה מאוד, לבין הצרכים של הנפש שלך, לבין התעסוקה וההתפרנסות שלך, כאילו, איזו מתנה נדירה.
אני ממש מסכימה איתך, ואתמול אמרתי לבן הזוג שלי שיש לי את העבודה הכי נפלאה בעולם.
כיף.
אני ממש מרגישה ככה. ובאמת, באמת, זה הכל קרה בצורה מאוד אורגנית. אני יודעת שהיום אנשים מחליטים ללכת לקורס מורים, וככה מחליטים על זה כמקצוע. אצלי התאמנתי, היה טוב, נסעתי אחר כך להודו לתקופה, התאמנתי במקום אחר, באשרם של שיבננדה שבועיים, במסורת של שיבננדה יוגה, יש בעצם 12 תנוחות, שמתרגלים כל יום את אותם 12 תנוחות, לפחות בשלב של המתחילים. ושם קיבלתי באמת את החוויה האשרמית הזאת, של לחזור במשך 14 יום, בדיוק על אותו דבר, פעמיים ביום, זה נטמע בתוכי, וביום ה-15, כשיצאתי מהשם, פשוט המשכתי. אז משם קיבלתי את המתנה של להתחיל לתרגל לבד, וכשחזרתי לארץ, אז באמת פשוט הרגלתי לבד, הייתי כבר אחרי תקופה שאני מתרגלת לבד, חזרתי לעולמות הוויג'ננה, התחלתי לעבוד שוב בשיעורים עם מורים, ולשכלל את האימון האישי שלי, אבל הוא כבר היה קיים. וגם באוניברסיטה לא חשבתי בחיים שמה שאני לומדת, יהיה משהו שאני אלמד או אתפרנס ממנו, זה היה נטו בגלל עניין אישי. כן. ככה שאף פעם אי אפשר לדעת לאן הדרך תוביל אותך. כן. כשאתה הולך אחרי כמיהות לב, כשאתה נאמן לעצמך, אז הדרך יכולה להיות ממש מופלאה. אז אני לא חשבתי שאני אלמד פילוסופיה של היוגה, לא בחרתי בלימודים באוניברסיטה בגלל זה. עם השנים הכל התחבר
בעצם,
יחד.
בעצם, רגע, אני רוצה לשאול, איפה למדת את הפילוסופיה של היוגה בהכשרה של, של הוויג'ננה? או שזה משהו נוסף לקורס של המורים לויג'ננה יוגה?
שאלה טובה. זה בעצם גם וגם. אני גם למדתי עוד לפני קורס המורים ליוגה שעשיתי. עשיתי תואר באוניברסיטה, ושם למדתי את הגישה האקדמית, שהיא מאוד מלומדת ומאוד מעמיקה מהבחינה של הידע, אבל היא חסרה את התרגול עצמו. היא חסרה את החוויה.
כן.
וספציפית, כשמדברים על פילוסופיה של היוגה, זאת לא פילוסופיה שהיא איזשהו היטול אינטלקטואלי.
כן.
זאת פילוסופיה שמאגנת חוויה, או שמכוונת לחוויות ממשיות בחיים עצמם, בתוך הגוף, בתוך התודעה. אז החלק הזה היה חסר, אבל קיבלתי איזשהו בסיס, איזושהי אדמה מאוד מאוד טובה.
זה היה כחלק בעצם מהתואר על הדתות שעשית?
נכון, זה היה החוג ללימודי הודו, שהתחבא בתוך מדע הדתות, ושם למדתי סנסקריט, שזאת השפה העתיקה שהשתמשו בה בהודו לכל הפילוסופיה,
כן.
שפה מאוד רוחנית, עד היום כל המנטרות.
את בעצם יודעת סנסקריט?
יודעת סנסקריט, זאת הגדרה שלא הייתי אומרת על עצמי, מכיוון שסנסקריט היא שפה, סנסקריט היא שפה עתיקה ומאוד מאוד גדולה ורחבה, ובשביל באמת באמת לדעת אותה צריך להתעסק איתה באופן בלתי פוסק ובמשך הרבה שנים. אבל אני יודעת מספיק בשביל לגשת לטקסט ובשביל לפרש או להסתכל איזו מילה כתובה שם ולראות את החזרתיות של מילים, או לתת תרגום בעצמי לדברים אם אני מרגישה שתרגום לאנגלית או לעברית הוא לא מדויק.
זה מטורף.
כן, וזה אחרי 3 שנים שהתעסקתי
מטורף
עם השפה הזאת.
מטורף בעיניי.
כן, זאת שפה מאוד מאוד עשירה, מאוד עתיקה.
בעצם, יש כמה דברים שככה תוך כדי שדיברת עלו לי, אני אגיד אותם רגע ברצף ככה, ואז אולי נעבור עליהם. גם, כאילו, עוד נשארתי עם המקום הזה שדיברנו על, על אשמה שמקדמת עשייה אל מול גישה שהיא הרבה יותר חומלת בעולם היוגה אולי, ובפרט דווקא ספציפית בויג'יננה, ממה שיצא לי להכיר, וממה שאני גם שומעת ממך. וככה בא לי גם לומר, וגם כשדיברנו בטלפון, ששאלתי אותך אם את רוצה לבוא להתראיין, אז בעצם איך אפשר להתייחס לתנועה נניח, או לפעילות גופנית, בין אם היא יוגית או כל דבר אחר, כמשהו שהוא מיטיב, אם בעצם החוויה הרגשית שלי בתוך זה היא לא טובה. זאת אומרת, זה מאוד בעייתי, וזה משהו שבתרבות שלנו יש כאילו פיצול שהוא גם מובן מעליו שיהיה פיצוץ. זאת אומרת, אנשים אומרים, לא, בשביל להיות בריא צריך לסבול. אני אומרת כזה, רגע, איך אתה יכול להיות בריא אם הנפש שלך לא בבריאות ולא ברווחה? ואיך אפשר כאילו לגשת לעבודה עם גוף ולצפות שהיא תהיה מיטיבה עבורי עם החוויה הרגשית שלי שם היא לא טובה? ואז גם, אני אומרת, ליטרלי, אז מה, איזה הורמונים מופרשים לך כרגע בראש, במוח, בגוף? קורטיזול זה הורמון שידוע שהוא מקדם הרבה תחלואות. אז כאילו, זה גם עלה לי, וגם, עלה לי, וגם, שנורא מעניין, כאילו, בעצם אני מאוד שמעתי את מה שאת מביאה, וגם קראתי את התכנים שלך, וזה מאוד התכתב לי עם הלימודים שלי של פסיכותרפיה גופנית, כאילו ההבנה שהדברים לא נפרדים ולא יכולים להיות נפרדים, זאת אומרת, אין אפשרות כזו. והחמלה שאביצ'ננה מביאה, וגם זה מזכיר לי פעם, ראיתי איזה מים כזה של This is also yoga, this is also yoga, this is also yoga, ומראים כאילו כל מיני תנוחות שנעשות כאילו לא בטווח מלא, לא בטווח גדול, קטן, מעט, זה, וכאילו כזה, זה גם יוגה, זאת אומרת, ההבנה שזה לא, המהות היא לא תמונה בויזואליה הפומפוזית או...
אז אולי נועה, אנחנו צריכות להתחיל בכלל בשנייה להגדיר מה זה יוגה.
אופה, בואי תגדירי, בואי תגדירי.
שזה לא כל כך קל לתת לזה הגדרה מאוד טובה. ואני לא יודעת אם אנשים, בין אם שמתרגלים או לא מתרגלים, או אפילו מורים מספיק שואלים את עצמם, מה זה הדבר הזה?
אני כמובן לא יודעת.
מה זה העולם הזה? בדיוק.
אולי תגידי.
אז אנחנו מדוברות פה כבר איזשהו כמה רגעים על יוגה, ובעצם בואי אולי ננסה להגיד מה זה, מה זה הדבר הזה. אז אני אתן בכוונה הגדרה שהיא לא הגדרה שבה מהפילוסופיה, כי אני mm-hmm. יכולה לשלוף מתוך הטקסט, כן. אבל אני לא רוצה לעשות את זה, אני רוצה לתת איזושהי הגדרה יותר, יותר שלי, ואני חושבת שיוגה, קודם כל המילה יוגה, מילולית, מפורשת כחיבור או רתימה. Mm-hmm. אז אפשר לשאול חיבור בין מה למה. Mm-hmm. ואני חושבת שיוגה עוסקת בחיבור שבין רוח וחומר, בהוויה שהיא אנחנו. Mm-hmm. כי אנחנו כהוויות, אנחנו חיבור בין רוח ובין חומר. זאת אומרת, יש בנו איזשהו ניצוץ או נשמה, או איזשהו גרעין של משהו שהוא מעבר לאני הפרסונלי, ומעבר לגבולות הגוף. יכול להיות שיש אנשים שלא מקבלים את זה ולא מאמינים בזה, וזה בסדר, אבל אני ככה מדברת בשם היוגה, וגם אני כן מאמינה בזה, אז אני אדבר בצורה חופשית ככה. שיש משהו בתוכנו שהוא מעבר, והוא באמת סוג של רוח שמתגלמת בתוכנו. Mm-hmm. ואני משאירה את זה בכוונה אמורפי, כי כל אחד יכול להשלים את החסר עם המושגים שלו, כן. אפשר לקרוא לזה בהמון שמות.
גם אפשר לומר אולי, מי שפחות יתחבר למקום של רוח, שהיא מעבר אלינו, אני אגיד, עצם היותנו, בעצם בעל החיים חושב, תבוני, מרגיש, זה רוח בפני עצמו, זאת אומרת, נכון, זה יש, משהו יש שהוא לרוח, לא רק חומר.
נכון, יש לרוח הרבה רבדים, אבל ההבדל המשמעותי שבין רוח וחומר הוא סוף לעומת אין סוף. Mm-hmm. זאת אומרת, הדבר שהוא כביכול הרוח שבתוכנו, שאפשר לתת לו הרבה שמות, הוא למעשה אין סופי, mm-hmm. בעוד שהחומר שהוא אנחנו, שהוא לחלוטין קיים ואמיתי ונוכח, ויש לתת עליו את הדת ואת הדין ואת תשומת הלב, הוא סופי. הוא כן. מתקלה. ואיך שני הדברים האלה נעים יחד בעולם? מה הקשר ביניהם? מה נקודות הממשק? מה נקודות החיבור? איך הם מניעים אחד את השני? או נעים אחד בתוך השני? אז אני חושבת שאם היינו צריכות לתת הגדרה מאוד רחבה, הייתי אומרת שיוגה עוסקת בחיבור בין הרוח והחומר, בשדה שהוא אנחנו. ובאמת השדה שהוא אנחנו מורכב קודם כל מגוף. מעבר לזה מתודעה. שכשאני אומרת תודעה, אני מתייחסת גם למחשבות, גם להכרה, גם לאגו, למה שהופך את התודעה הזאת לתודעה אישית שלי, שאני צובעת כל חוויה או כל מפגש שלי עם העולם בצבעים הייחודיים שלי, בעוד שמי שלהדיר את המציאות או את אותה סיטואציה אחרת. גם זה חלק מהתודעה שהיא אני. אז אנחנו גם גוף, אנחנו גם נפש ותודעה, ואנחנו גם איזשהו ניצוץ של רוח, שמתקיים בו זמנית. אנחנו גם אולי אפילו נושאים איתנו מטען שהוא לא שלנו, מטען או מגלגולים קודמים, או אולי אפילו ברמת ה-DNA, או מטען תורשתי, איך קוראים לזה? שיש העברה בין דורית. כן? כן. אנחנו נושאים גם מטענים בתוך ההוויה כן. הזאת, שהיא גם אפילו לא אנחנו, או לא קשורה לעני המתממש לסוס. עכשיו. אבל היא כל הזמן צובעת את החוויה. אז איך אני מתנהלת עם כל הדבר הזה, ולאן בכלל זה מכוון?
לאן זה מכוון?
מה המהות? למה אנחנו פה? אז באמת, מבחינת היוגה, יש איזשהו רצון של היווכחות אמיתית, היכולת של לעשות הבחנה בין דברים, ולראות או להתחבר בצורה בלתי אמצעית ברמת החוויה לרוח או לדבר האינסופי הזה שהוא לחלוטין אנחנו וקיים בתוכנו. ואנחנו עושים את זה דרך החומר. אנחנו עושים את זה דרך הגוף, דרך הנשימה, דרך המחשבה,
וואו,
דרך
זה
התודעה.
זה מדהים אותי כמה זה נושק ללימודים שלי. זה פשוט את מדברת, זה כאילו פשוט זה. זה כן. ההבנה שיש המון ידע גם בגוף שלנו, שהוא עצור מאשר להגיע רק דרך התודעה. זאת אומרת, וגם זה, זו הייתה שאלה שאת אמרת לי משפט, כשדיברנו בטלפון, את אמרת לי, בעצם השאלה היא, האם יכולה להיות טרנספורמציה, ריפוי, שינוי, רק דרך רובד אחד? וכאילו בעצם לא. כאילו, באמונה שלי, זאת אומרת, ההבנה שדרך הגוף להגיע לרבדים של רוח ושל תודעה, ושאם אני אגש ואנסה להגיע, אפשר להגיע לעומקים, כמובן, אני בטיפול, הייתי רב שנים רק של שיח, וגם ההורים שלך,
ואני בעצמי הייתי בטיפול, ואני בן אדם שמאוד מאמין בטיפול.
כן, אבל האם אפשר רק דרך, בעצם התודעה שלנו, רק דרך שיח, להגיע לרבדים מספיק עמוקים ולאינטגרציה של החומר והרוח? זאת אומרת, יש המון ידע בגוף שלנו.
אז זאת שיחה מתמשכת, למשל, ביני ובין ההורים שלי. אני חושבת
מעניין,
ששם אני לקחתי.
מאוד סקרן אותי. מאוד סקרן אותי. מה המפגש שם בבית הפסיכואנליטיקאי, ששם מושיבים אנשים על ספות, עם גוף רפוי לחלוטין, ודרך כאילו ורבליות בלבד, אל מול מה שאת עושה, שאת בעצם מביאה ריפוי שהוא דרך גוף מביא תודעה ורוח, כאילו.
אז אני באמת בנקודה הזאת לקחתי פנייה ימינה, כן. למרות שאני חושבת שלאורך חיי הייתי במרכאות, אני אומרת, מאוד מוכשרת ברובד הנפשי, ככה ינקתי באמת את השפה, והייתי עושה פסיכולוגיה בשקל לכל החברים והחברות mm-hmm. שלי בגיל כן. ההתבגרות, והייתי ככה
Sex
מאוד...
Sex education vibe כזה?
כן, אבל נפשי ובלי כן, החלק בלי המיני, אבל כן, שיחות עומק, ותמיד mm-hmm. הייתי החכמה כן. שאפשר לפנות אליה, וככה לקבל איזושהי זווית הסתכלות רחבה, אבל באמת לקחתי את הפנייה ימינה, מתוך האני מאמין שאנחנו רב מערכת, שאנחנו לא יכולים לנתק חלק מסוים ולבודד אותו ולעבוד רק איתו. זה אני מאמין שלי.
כן.
ויחד עם זה, עבודה על כל חלק בתוכנו היא מתבצעת באמת באופן קצת שונה. אז גם בעולם של היוגה אנחנו בעצם מטפלים בכל חלק ברב מערכת הזה באופן קצת אחר. אז אנחנו נעשה מדיטציה, שזה יהיה עבודה מסוימת על הרב מערכת. אנחנו נעשה תרגילי נשימה, שהיא עבודה אחרת על הרב מערכת, והיא גם מאוד תודעתית, והיא גם מאוד פיזית. היא אולי אפילו הגשר שבין גוף ותודעה, הרבה פעמים דרך נשימה, היא גם משפיעה מאוד עצבית, דיברת על הורמונים, ורגשית, וכן הלאה. אנחנו גם עובדים גוף, אנחנו עובדים דרך תנוחות, דרך מאמץ, דרך חיפוש אמצע, דרך אמבודימנט של כל מיני דברים, אז אנחנו עובדים גם עם השכבה של הגוף, ואנחנו עובדים גם עם השכבה של מחשבה, של אנליטיות מסוימת, באמת דרך החלק של הפילוסופיה והלמידה והלימוד המשותף. אז שאלת איפה זה נפרד, אם למדתי את הפילוסופיה באוניברסיטה או בקורס מורים, אז כמו שהתחלתי להגיד לך, בקורס באוניברסיטה הזאת הייתה אדמה, אבל באמת הלימודים שלי עם אורית ועם עוד מורות כמו נוגה ברקאי ומורים נוספים, וגם דברים שלי לבד לאורך החיים מתוך תרגול, מבחינתי הם הלמידה האמיתית גם של הפילוסופיה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רוצים להיות מאוד מעוגנים במשהו נוכח וקיים, ולא סתם לקרוא משפט ולהגיד עליו כל מה שבא לי סתם כי כן. מתחשק לי, כן. אלא להיות מחוברים לעץ, כל הזמן להיות מחוברים לעץ, ולזכור ולהעריך וככה להיות באיזה ענווה, שאנחנו רק ענף, אולי אפילו רק עלה. ומצד שני, שוב, החומרים האלה הם חומרים שמעוגנים בחוויה. אז מבחינתי, גם החלק שבו אנחנו לומדים פילוסופיה, הוא החלק שבו אנחנו מטפלים ברב מערכת, בחלק שבתוכנו, שזקוק לאנליטיות, שזקוק לשקף רגע את הדברים ולהבין איפה אני בתוך החוויה. שנייה, אני הולכת עכשיו מסלול.
כן.
אבל אני רוצה רגע לעשות זום אאוט, לפתוח את המפה ולהבין איפה אני במסלול? אני קרובה להר, אני רחוקה, יש לי מצד ימין נחל, אני רוצה לרדת אליו, אני לא רוצה, אני רוצה לבחור את הדרך הזאת או הזאת.
רגע, והזום אאוט הזה, אני רגע מנסה להבין האם הבנתי נכון, הזום אאוט הזה, זה דווקא המקום היותר למד באופן היבש במרכאות, או שזה דווקא האינטגרציה הרגשית שלך שקורית בתוך התרגול?
אני חושבת שהזום אאוט הוא ההתייחסות לחלק הפילוסופי ולשורשים של היוגה ולכל הטקסטים שנכתבו עליה, שזה המון מאלפי שנים אחורה ועד היום, כן, נכתבים המון המון טקסטים ומאמרים ומחקרים ודברים. כל הדבר הזה בעיניי הוא המפה, הוא מפת הדרכים, ולפעמים אתה לא רק הולך את הדרך ברמת החוויה, אתה גם רוצה לראות איפה אתה על המפה, ואתה רוצה לכוון את עצמך. אז במקום הזה, האנליטיות והשיקוף והמחשבה על, כמו שהתחלנו את השיחה, לדבר על ולא נכון. רק לעשות את, נכון. זה המקום של הפילוסופיה בתוך התרגול, ולכן היא בלתי נפרדת. כי אחרת, אני הולכת בשביל, נכון, אף אחד לא ייקח את זה ממני. אני הולכת בשביל, הרגליים שלי צועדות על הקרקע, אני רואה את הנופים מסביב, אני חובה. אבל אולי אין לי מושג לאן אני הולכת, ואולי אני לעולם לא אגיע להר הזה, כי פשוט לא יודעת איפה הוא נמצא, כי לא פתחתי מפה.
מעניין.
ולא ראיתי לאן השביל הולך, ולא בחרתי בתוך הדבר הזה.
מהו ההר?
אז מבחינת היוגה, ההר הוא באמת איזושהי יכולת של חוויה רוחנית, שבה התודעה, החלק של התודעה בתוכנו, מאוד מתרחב, וחלקים אחרים אולי שמאוד דומיננטיים בחיי היומיום הרגילים, לוקחים צעד אחורה, עוברים למושב האחורי, באיזושהי מצב של בלימה, וכשהתודעה מאוד מתרחבת וחלקים אחרים בתוכנו הם בבלימה, אנחנו יכולים לחוות בצורה רוחנית יותר את הרוח שבתוכנו. אנחנו יכולים לראות משהו נוכח יותר, ואני בכוונה משאירה את זה ככה קצת אמורפי ופתוח, כי אני לא חושבת שזה המקום לתת דברים סגורים ומדויקים, אבל כן, אני מכוונת לחוויה רוחנית של היווכחות בדבר העצמי האמיתי, או הגרעין האינסופי הזה שגם קיים בתוכי. והוא מתחבא, הוא מתחבא לפעמים אחורי הרבה רעש של מחשבות ושל סבל ושל רצונות ושל חשקים ושל תשוקות ושל דחיות של דברים לא נעימים.
של החיים.
של החיים, של מרוץ, של, כן. שזה גם נכון וקיים.
שזה גם
וקיים.
בסדר, כן.
השאלה אם יש לי איזושהי מיומנות לבלום את כל זה, או שזה פועל על אוטומט.
בדיוק. השאלה האם יש מסוגלות גם להסתכל על הדפוסים ולהגיד, היי רגע, אני שנייה, אני בדפוס, ואולי, ושתהיה לי אפשרות בחירה. אולי לפעמים אין, אבל לפחות שלפעמים גם תהיה. כי אם אין לי בחירה, אז מה אני עושה כאן?
אני יכולה להגיד שבאופן אישי יש רגעים שהיוגה מספקת עבורי, חוויות באמת על גבול המיסטיות, תחושות נורא נעימות שככה מתפרסות בגוף, איזושהי תחושה אחרי אימון, לפעמים שאת לא זקוקה לשום דבר, את בקושי זקוקה לנשום, את פשוט מסופקת, שזאת חוויה מאוד רוחנית, כי מי מרגיש ככה היום ביום יום?
מתארת את זה, ואני כזה, אני גם רוצה.
אז יש רגעים אחרי אימון ארוך, אחרי הרבה התכנסות פנימה, והרבה עבודה עם הגוף, הרבה עבודה עם הנשימה, שיש פתאום כמה רגעים כאלה של איזושהי פשוט בהירות, נועם, פשוט נעימות כזאת בגוף, כאילו אני לא זקוקה לדבר. מבחינתי זה חוויה על גבול המיסטי. להרגיש פשוט תחושה כזאת.
אני יכולה להגיד שלי זה קורה אחרי ריצות ארוכות. אני אחרי ריצות ארוכות, יש שם משהו שעבורי, עבור המבנה האישיותי שלי, וגם הגופני, שהם לא סתם הם כמובן קשורים, משהו בריצה מאפשר לי רפיטטיביות נשימתית, אל מול נוף מתחלף. אני כיום אנתח את זה גם עם איזשהו קרקוע, כי יש שם כאילו בעצם אימפקט דרך הרגליים, והוא חוזרני. שעבורי, עבור העוררות יתר של מבנה האישיות שלי, המערכת הסימפתטית שלי, אלרט כאילו כל הזמן, יש שם משהו שעוזר לי בעצם להיות באיזשהו מוד, כן, קצת מדיטטיבי, ועם סרקולציה נשימתית, שאפרופו שדיברנו שנשימה מאוד עושה, זה איזשהו מקור לאינטגרציה, גם בפסיכותרפיה גופנית, אגב, כאילו בין המקום הפיזי, כי זה פיזי בעצם, לבין המקום התודעתי, לבין המקום הרגשי, זאת אומרת שלושת הרבדים האלו. ואז אצלי, זה מה שאת מתארת אחרי סשן יוגה ככה משמעותי, אז אצלי זה שם, כן.
זאת נקודה חשובה מה שאת אומרת, אני חושבת שבטח הרבה אנשים יוכלו להתחבר באמת לחוויה הזאת, מכל מיני זוויות, אחד, לאחת זה קורה אחרי ריצה, ולאחת זה קורה אחרי שחייה, ולאחת זה קורה, אולי אפילו אחרי מה שקורה בעבודה, נורא משמח, או איזושהי תחושה של סיפוק או הצלחה, ואולי באמת זה מקום להגיד, אם אמרנו מה יוגה, אז אולי באמת מה מבדיל אותה מדברים אחרים, כי שוב, אני פה יושבת בכובע שלה.
שזה מה שאמרנו תחילה, לזכור שבעצם יוגה זה לא כמו לרוץ.
נכון, שאנחנו יושבים על העץ הזה עכשיו, שאנחנו מדברות באמת בשיחה שהיא על יוגה, אז אני רוצה להגיד שבגלל שאנחנו רב מערכת, ליוגה אין בלעדיות על הרב מערכת, או על החיבורים שקורים, או על ההשפעות ההדדיות, ולכן מן הסתם, אפשר להגיע לחוויות שמתוארות בעולם של היוגה, או שאנחנו שואפים עליהם בעולם של היוגה, אפשר להגיע אליהם גם דרך פנים אחרים, כמו ריצה או כמו שחייה, או כמו כל מיני סוגים של פעילות שמשפיעה על הרב מערכת, או דרך ריברסינג, או עבודה אינטנסיבית עם נשימה, או כל מיני אספקטים. אבל ההבדל יהיה שבדרך כלל, כשאנחנו מגיעים לחוויה הזו דרך ריצה או משהו כזה, כן. זה קורה כתוצר לוואי. וביוגה זו המטרה.
כן.
ויתר הדברים הם תוצר הלוואי. זאת אומרת, זה לא כל כך משנה אם בתרגול אני אעשה את התנוחות האלה או האלה, אם בכלל יש לי תנוחות בתרגול, אם הן מתקדמות או לא, אם אני עושה תרגילי נשימה כאלה או אחרים, זה לא הפואנטה.
יש הפואנטה
היא אותו הר כן. של המסלול, שאנחנו הולכים אליו, של החוויה הזאת שהיא הפואנטה. כן. לשם אנחנו שואפים. ואז זה לא קורה כתוצר לוואי, זה קורה בצורה שיטתית ומכוונת, ואפשר ללמוד להגיע לשם פעם אחרי פעם.
מעניין אותי. זה מזכיר לי שבעצם, כאילו, גם כן, כשדיברנו לפני כן, אז אמרת שעם השנים נהיה פיצול בלימוד היוגה בין אספקט הגופני, לצורך העניין שהיום יש שיעורים שהם מדיטציה או מיינדפולנס אונלי, וכאילו שפעם, זאת אומרת, לא הייתה הפרדה. דברים היו ביחד, ובעצם גם מתוך כל מה שאנחנו מדברות עכשיו, על החיבור אל הנפש דרך הגוף, אז של שזה דווקא מהותי לעשות את הדברים יחד, אולי. אני שואלת.
נכון מאוד. אנחנו באמת דיברנו על זה קצת בטלפון בזמנו, ואני חושבת שאם אני מסתכלת על התהליך שקרה בתוך העולם של היוגה, כי היוגה היא מסורת חיה, ומעצם היותה חיה היא משתנה כל הזמן, וזה מבורך. זה לא דבר רע שהעץ גדל ומוציא עוד ענפים ועוד ענפים, ויש הסתעפויות ויש שינויים. זה מצוין, זה גורם לדבר הזה להמשיך ולהיות רלוונטי, ולהמשיך ולהיות חי, ורק להגיע ליותר אנשים עם הזמן. אז אין לי ביקורת על זה שהיוגה משתנה. יחד עם זה, באמת בעולם של היוגה נוצר יותר ויותר פיצול, או בזרמים מסוימים בעולם של היוגה, לא בכולם. יש הרבה זרמים, כמו למשל הוויג'ננה, שממשיכים להחזיק את כל הרב מערכת והטיפול בכל החלקים, כל הזמן, כמעט בכל שיעור, ויג'ננה כן. שתלכי, יהיה גם מדיטציה, גם נשימה, גם תנוחות, ואולי אפילו איזה משפט או איזה נכון. הקראה של שורה, כן. של השראה משיר או מפילוסופיה או ממשהו.
זאת אומרת, כל רבדי החיים בשיעור אחד.
ינסו להיכנס לשיעור כן. אחד. ואם מעמיקים, אז בטח ובטח שכבר יש מקום להכל ובצורה יותר רחבה. אבל בתוך העולם של היוגה, אם אני עושה שנייה זום אאוט מהשיטה שלי והכיסא שלי, ואני מסתכלת מה קורה, ולא רק בישראל, אלא בכלל בעולם, אז יש באמת איזשהו כיתוב הולך וגדל בין מה שנקרא הטה יוגה בשפה המסורתית, שהטה זה מאמץ, אז יוגה שבהכרח יש בפעולה של הגוף, לבין רג'ה יוגה, שזה יוגה של התודעה, רג'ה בסנסקריט זה מלכותי. אז המאמץ מול התודעה, הולכים והלכו עם השני, ובעצם קצת התפצלו אחד מהשני. למרות שבטקסט, אחד הטקסטים המכוננים של הטה יוגה, הטה יוגה פרדיפיקה, הוא נפתח במשפט שאומר, הטה היא בשביל הרג'ה. זאת אומרת, מי שרוצה להגיע לתודעה, יעבוד דרך הגוף, והנה קחו את כל הכלים איך לעשות את זה, אבל אל תשכחו כן. שזה בשביל להגיע למשהו בתודעה.
יותר מזה עולה לי להגיד שאני, תשמי, הכי קטונתי, כן? אבל אני מרגישה שמכל מה שאנחנו מדברות פה, וגם מכן ממה שיצא לי לחוות, אוקיי? או לשמוע או לקרוא. זה שכאילו, כל הזמן דיברנו על מה מבדיל יוגה מהיתר. אמרנו שבעצם ההתכוונות, שהמטרה, זאת אומרת, המטרה היא האינטגרציה הזו. ואז בעצם לקחת ולפצל, זה קצת מרגיש לי כמו מין חוטא למהות.
חוטא למקור.
למקור, ואולי אני אגיד כאילו בעצם אם התרגול הפיזי הוא לשם הרג'ה, כמו שאמרת, הוא לשם התודעה, הוא לשם הרוח, הגוף מסייע לי להגיע לשם פשוט, אז פתאום לפצל או לנתק את זה מזה, זה כאילו מין, רגע, אבל בשביל זה התרגול.
ובואי לא נשכח שכשמתייחסים לגוף בתוך תמהיל של אימון, אנחנו לא מתייחסים לגוף כנפרד מהתודעה. זאת אומרת, אם אני אשאל אותך עכשיו איפה התודעה שלך נמצאת, אז יכול מאוד להיות שהרבה מאיתנו נחשוב אינטואיטיבית שהיא בראש. נכון? שהיא כאילו למעלה.
לא, היא לא.
אבל לכל תא יש רמה מסוימת של תודעה. וגם לשרירים יש רמה מסוימת של תודעה. והגוף וכל מה שקורה במערך הגופני משפיע על התודעה. כי התודעה הזאת לפחות כרגע שוכנת בתוך הגוף. והגוף הוא שדה של התודעה. הם לא באמת נפרדים. אז זה לא שאנחנו עובדים על הגוף כדי שיקרה משהו בתודעה, כי היא יושבת לה באיזשהו ארמון מאחורי חדר
התודעה
סגור.
התודעה נמצאת בתוך הגוף שלנו.
התודעה שוכנת בתוך הגוף, ביותנו רב מערכת. זה קצת קשה לפעמים לתפוס את זה. אנחנו כל הזמן רוצים לחלק. אנחנו כל הזמן רוצים לעשות הפרדה. אבל ההפרדה הזאת היא הפרדה שלנו, היא מלאכותית. בתוך איך שהדבר הזה שהוא אנחנו פועל, הכל משפיע על הכל. העבר משפיע על ההווה, ההווה משפיע על העתיד, הגוף משפיע על התודעה, התודעה משפיעה על הגוף. אין לינאריות.
לא.
אין לינאריות. ואנחנו, בגלל שאנחנו שבועים בתוך מחשבה לינארית, נורא קשה לנו להכיל את הספירליות הזאת ולאחוז בה. זאת אומרת, ממש לראות את הדברים ככה. אבל ככה הם הדברים. אנחנו לא קו מתמשך, ולכן גם בתוך אימון של יוגה, אני לא יכולה להגיד לך, טוב, תעשי עכשיו כל יום X, Y, Z, ואז תהיה לך תוצאה כזאת.
כן.
אמרת מטרה, אבל זה אפילו לא מטרה, זה אפשרות שיש שביל שמוביל בדרך אליה. עכשיו, את רוצה ללכת על השביל, אז את מוזמנת. את לא רוצה ללכת על השביל, זה בסדר. את רוצה ללכת על שביל של ריצה? מצוין. מה שם המטרה? המטרה שם היא לשפר איזושהי מיומנות אחרת בריצה. זה פשוט לא אותה מטרה, זה לא אותו שביל.
אני אציל פה קצת גם את כבוד הריצות, ואני אגיד שיש עוד מיני מטרות, כמו למשל כשאני באמת, אבל זה אני, כי אני חיה חיים של גוף נפש, וזאת אומרת, וכל ההסתכלות שלי על ספורט, זה בעצם, אני קוראת לזה אימון קשוב. זאת אומרת, מה החוויה הרגשית שלי בתוך האימון הספורטיבי שלי, אבל אני מיוחדת בנוף של מאמני ומאמנות הכושר, אבל אני כן אומר שאני כמובן להבדיל אלפי הבדלות, ספורט לא עתיק אלפי שנים עם פילוסופיות עמוקות ואת יודעת, אבל בהחלט יש אנשים שמשתמשים בתנועה כדי להגיע לחוויה רגשית מסוימת או לאיזשהו חיבור לגוף וכו' וכו', אבל לגמרי מסייגת ואומרת כאילו, א', אני שונה בעולם הכושר הגופני כמאמנת ומביאה תכנים אחרים, וב', זה עדיין לא, כן, זה עדיין לא זה, זאת אומרת, ביוגה זה משהו
אבל ההבדל, אני חושבת שאולי את חריגה, אבל אני בטוחה שהרבה אנשים כשהם מתרגלים את הריצה שלהם או כל פעילות גופנית אחרת, למעשה יש שם בניפיט, יש שם הטבה מאוד מאוד גדולה, שהיא גם רגשית והיא גם נפשית, כן. וזה חלק משמעותי מהסיבה שהם עושים את זה. כן. זאת אומרת, זה לא בשוליים, זה בהחלט שם יושב בתוך המטרות. כן. אבל אני רוצה לסייג ולהגיד שבאמת יוגה, המטרה שלה היא לא איזה הטבה.
כן.
זה הולך מעבר לזה. זאת אומרת, זה לא איזה מין תודעה שמחה בגוף בריא, אלא זה הולך עוד צעד מעבר, ובצעד מעבר לזה אנחנו גם הולכים מעבר לגוף, אנחנו הולכים מעבר לאישיות, זאת אומרת, יש עוד דלתות בתוכנו,
שעוד layers.
יש עוד דלתות שאפשר לפתוח, שאנחנו לא כל כך פותחים ביום יום, אנחנו כדי לפתוח אותם צריכים לשים בצד, כל מיני דלתות אחרות. זאת אומרת, זה קצת כמו הילד שעושה בלגן בכיתה. הוא לא נותן לפעמים לראות את הילד השקט שיושב ליד ועובד נורא יפה.
מעניין.
אז כש המערכת שלנו שנורא מושפעת מתוך תשוקות ודחפים פנימיים ורצונות ומאוויים וכן הלאה, היא קצת ילד רעשני. היא לא כל כך נותנת מנוח, ואנחנו לא באמת מיומנים בלהגיד לה, אוקיי, עכשיו תשבי בצד, כי אני רוצה לפתוח דלת אחרת. קצת יותר שקטה, קצת יותר נסתרת בתוכי. היא כל הזמן צועקת, נכון? היא כל הזמן פעילה. אז היום היא מתעסקת בעיקר בפיתוח של מיומנות כזאת, ושם היא נבדלת, היא הולכת באיזשהו שביל שהוא לא יחד עם סוגי הספורט האחרים, שבאמת זאת לא, אולי יש להם בנפיט של תודעה וגוף ונפש וכל החיבור הזה, אבל אין להם איזו מטרה ללמוד לבלום חלקים בתוכי על מנת לפתוח דברים יותר נסתרים.
לא, מראש אני חושבת שגם זה די ברור, כאילו אפילו, טוב, בחוויה שלי אפילו אין צורך מן טוב, לא, התחלנו בזה שיש צורך להסביר מה הבדל, כי רבה אנשים לא יודעים שיש הבדל, אבל כאילו, אני אומרת, אחרי שנאמר כל מה שנאמר, שאמרנו כבר, זה ממש ברור שסוגי ספורט אחרים, במהות שלהם, לא עוסקים עכשיו בחוויית הנפש, ובאיזשהו אפילו, אני אומר, דרך חיים, באיזשהו מקום, לא יודעת אם טיפולית זאת תהיה המילה, אבל זה פשוט מאוד מתחבר לי, כאילו, עם באמת מחוזות טיפוליים. זאת אומרת, באמת את יודעת, כשמישהי הולכת עכשיו לרקוד זומבה, זה לא, היא יכולה לצאת שמחה ואנרגטית, אבל אין שם שום קשר בין, את יודעת, בין זומבה, לבין בעצם דרך שזה תרגול גופני למען משהו הרבה יותר עמוק ורחב מגוף.
אז אולי באמת שווה לקחת את זה עוד צעד אחד פנימה, באמת לעולם התרפי של היוגה, זאת אומרת, למקום שבו היוגה מציעה מזור אמיתי לסבל אנושי, שזה משהו מאוד מאוד מהותי ששוכן בבסיס של היוגה, שבעצם יש איזשהו זיהוי שאנחנו סובלים, שבגלל הילד הרעשן הזה והבעייתי טיפה שבתוכנו...
אולי רגע נפשט את זה למי שמאזינה ומאזין, כן. כאילו מה זה הילד הרעשן הזה?
כן, אז באמת כל החלקים, זאת אומרת, בואי נתחיל מזה שהמחשבות. המחשבות שיש בי, שהן לחלוטין לגיטימיות ונורמטיביות והן בסדר, פשוט אין לי כל כך מיומנות בביסות שלהם. פשוט מאוד. אז כשלי אין מיומנות בביסות, בעצם הן קצת שולטות בי, הן קצת מין ילד פרוע ולא ילד כן. שיודע מתי הזמן לשחק ומתי הזמן להיות בשקט.
כן. כן?
מעבר לזה, הדחפים שבתוכי, שלפעמים אני אפילו לא מודעת אליהם, התשוקה שלי לחיות עוד ועוד בעולם, התשוקה שלי להיות משמעותית, התשוקה שלי שיראו אותי, התשוקה שלי אפילו לדברים שעושים לי נעים, כמו דברים מתוקים, או כל אחד והמאוויים והדחפים הפנימיים שלו, וגם הפחדים, כן? המקום של דחייה, שאני נמנעת מדברים שעלולים לגרום לי כאב או אי נוחות, אני למעשה צריכה להשקיע הרבה מאוד אנרגיה בלממש את כל החשקים והמאוויים, כן. ובלטפל בזה שלא יקרו לי דברים לא נעימים שמקשים על הנפש שלי. כן. זה הרבה אנרגיה, זה גם אני ילד קשוח.
כן, ילד מאוד שבתוכי. קשוח. אני גם רוצה להגיד שבאיך שאני רואה את הדברים, כמובן, שוב מהעולם שאני מגיעה ממנו, אז אולי גם אני ארגיש אולי אפשר גם להגיד את המילה ההתארגנות האישיותית שלי. הדפוסים שלי, הערוצים במוח, חשוב להבין שבמוח שלנו יש בעצם ערוצים, זאת אומרת מעברים מצביעים שמסדרים לנו את התפיסה שלנו את העולם, את החוויה ואת התגובה הרגשית שלנו אל העולם, זאת אומרת אם משהו מסוים גרם לי לחוויה רגשית בעבר, אז זה שוב ושוב יחזור ויהיה ויהיה ויהיה. בעוד כמו שהיה לנו בתחילת השיחה שאמרנו, האם יש לי יכולת לראות את הדפוסים האלו, להבין שיש פה דפוס, ואולי להצליח לבחור אחרת ולתת עוד ערוצים והטבעות חדשות. זאת אומרת, לא רק לעבוד עבור ההגנות ששירתו אותי שנים, שנחלה. זאת אומרת, תרגנתי להיות מי שאני. כבוד מבנה אישיות שלי והגנות שלי במקומו מונח, הוא עזר לי להגיע לאן שאני היום, אבל הוא גם עושה לי הרבה קושי בחיים והרבה סבל.
ואני גם צריכה לתחזק אותו כל הזמן.
אני צריכה לתחזק ולהזין את הילד הרב עולי עולה אפילו להגיד המפלצת הקטנה הזאת. ורגע, אם יש אפשרות לעצור ולהגיד, אוקיי, תודה רבה, עזרת לי מאוד בהרבה דברים, אבל אתה גם מאוד מקשה עליי, ואני רוצה לבחור שנייה אחרת.
גם אני מרגישה שכשאנחנו קוראים לזה, אני סתם כמובן נתתי את זה פשוט כדימוי, כן. כי לפעמים קשה לדבר על מושגים מאוד פילוסופיים בצורה פשוטה ומובנת, כן. אז נתתי דימוי של ילד, אבל באמת כשאנחנו נותנים לזה, זה מין כינוי של ילדה רעה, אז זה הופך את זה למשהו שהוא לא בסדר, כן. או שהוא אמור לא להיות. זה בכלל לא העניין. כן. זה לא השיח. השאלה שאני שואלת זה מי מחזיק את המושכות? האם בדיוק. איזשהו חלק בתוכי מחזיק את המושכות, בין אם זה טוב לי או לא טוב לי, או בין אם אני רוצה שזה יקרה או לא, זה יכול להיות המחשבות שלא פוסקות, ואני לא מצליחה להירדם בלילה, וזה כן. יכול להיות איזושהי רדיפה אחרי תשוקות מסוימות, או איזשהו פחד, או רצון של דחייה של דברים אחרים. בדיוק. כן. האם זה מה שמחזיק את המושכות? Mm-hmm. וכמו שאמרת מאוד יפה גם את המילה הטבעות, המילה הטבעה היא מילה מאוד משמעותית בעולם של כן. היוגה, והיא בעצם אומרת שגם יש בתוכנו הטבעות, גם של חוויות עבר, גם אפילו של גלגולים קודמים, mm-hmm. או דיברנו קודם שאפשר גם לקחת את זה במקום של פשוט העברה בין-דורית, לא חייבים כן. להאמין בגלגולים בשביל להבין שאני נוסעת כן. בתוכי דברים שהטביעו בתוכי התנהגות עבר, או כן. דרך פעולה מסוימת, האם הם, כל הדברים האלה, מחזיקים במושכות, או שאני יכולה על ידי ויסות להחזיק את המושכות, ולהגיד, עכשיו אני נותנת לזה מקום, ועד כן. כמה אני נותנת לזה מקום, ועכשיו לא, ואני רואה איך זה משרת אותי, אבל אני רוצה לפעול מתוך זה, או אני לא רוצה לפעול כן. מתוך זה. אז באמת היוגה מייצרת,
אני אקח גם צעד אחד נוסף.
קודם כל את המרווח הזה, כן. של היכולת לראות, ואולי... את היכולת לפתח קצת מיומנות ולאחוז את המושכות, ובאמת דרך איזשהו כלי מאוד מאוד משמעותי שבשפה הפילוסופית נקרא ויבקה, שזה ראייה מבחינה, שאני מתחילה לעשות סדר עם ויבקה כמו סכין, כן? שאני לא כל זה, זה גוש אחד, שאני לא יודעת למה התנהגתי ככה ולמה פתאום התפרצתי על הילדים שלי הבוקר, אלא אולי התפרצתי, אבל אני יודעת למה, אני מתחילה כן, לראות את ההקשרים.
כן, רציתי להגיד גם, שבעצם את אמרת את זה, אבל שכאילו, גם אם הרבה פעמים אין אפשרות לבחור נניח אחרת, אבל לפחות רק עצם המרחק, רק עצם היכולת שלי לראות את החרדה, לראות גם את ההתנהגות שלי בעקבותיה, כן, נניח אני נוטה לרצות.
לראות את הדפוס, קודם כל.
רק לראות את זה
כל.
ולהגיד... נכון.
נכון. הנה הוא קורה. ויותר מזה, לפעמים...
זה המון, זה נותן.
לפעמים, ואני כתבתי על זה באחד הפוסטים שלי, כן. כשעברתי תקופה מאוד עצובה וכואבת, שלפעמים כל מה שהיוגה נותנת לי, זה בכלל לא את החוויה הרוחנית שדיברתי עליה קודם. לפעמים הדבר היחיד שהיא נותנת לי, זה את היכולת לשהות עם עצמי בתוך כאב. אבל את היכולת לשהות שם, וזה המון.
זה המון.
ומתוך כמה שאני יודעת שזה היה לי קשה, ואני אדם באמת מתאמן המון שנים, אני רק יכולה להניח כמה זה קשה לכולנו, וכמה אנחנו עושים הרבה מאוד כדי לברוח מרגעים של כאב, או מדברים פחות נעימים, או ממקומות קשים. ולפעמים באמת מה שהיוגה מאפשרת זה את זה, אבל זה המון.
זה המון.
זה הרבה, וזה באמת העולמות שבהם, דיברת בהתחלה, כשדיברתי על העולם של המחול, דיברת קצת על גישה ועל חמלה לעומת גישה נוקשה. אז אני רוצה להזכיר שני דברים מאוד חשובים שבאים מתוך הפילוסופיה של היוגה, ששניהם מופיעים ביוגה סוטרה של פטנג'לי, למי שמכיר. אחד מהם זה משפט שאני ככה נושאת אותו כנר לרגלי, שאומר, יש לדחות את הסבל בטרם בא. שזה משפט מאוד... מעמיק בגישה שלו, שאומר, קודם כל יש סבל. זה בסדר להגיד, אני לא אוהבת את הדבר הזה שאני עושה, או אני לא אוהבת את המערכת יחסים הזאת, או אני לא אוהבת את ההתנהגות הזאת והזאת שלי, או כל מיני דברים שיש לי בחיים, הם גורמים לי סבל, זה סוג של סבל, ואיך אני דוחה אותו לפני שהוא מגיע, לא איך אני מתמודדת איתו יותר טוב, אולי בהתחלה, אבל יש לי אפשרות אפילו לפני שהוא בא, לדחות אותו, שהוא לא יבוא, וזה יכול לקרות.
את יכולה להסביר את זה?
כן, בטח. זה בעצם משהו שיכול לקרות רק על ידי זה שאני מזהה, כמו שדיברנו קודם, איזשהו דפוס בתוכי. זאת אומרת, אם אני רואה, למשל, שאני אוכלת מאוחר בלילה, ואז אני גם ישנה לא טוב, וגם אני קמה מאוד כבדה, ויותר קשה לי להתאמן. אז לאט לאט אני מבינה שזה גורם לי סבל, כי אני יודעת שלהתאמן עושה לי טוב. ואני יודעת שכשאני מתאמנת, אם אני קלה או כבדה בתחושה, משפיע על האיכות של האמון. אז לאט לאט אני, את יודעת, אני צריכה לעשות את זה כמה וכמה 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 פעמים, כדי לראות את כל ההקשרים האלה קורים.
להיות בעירות.
להיות באיזושהי עירות ובמודעות ובחיבור של זה שאכלתי אתמול בלילה, משפיע לי על מה שקורה מחר בבוקר, בואי, זה לוקח איזה רגע להבין כאלה דברים. וזו רק דוגמה אחת. ואז לאט לאט אני אומרת, אוקיי, אז אולי עדיף שאני אסיים לאכול יותר מוקדם. והנה לאט לאט דחיתי את הסבל, כי אם קודם לא הייתי מתאמנת, כי הייתי מרגישה כבדה, אז עכשיו אני מתאמנת. ואם אני מתאמנת, אני פחות אתפרץ על הילד שלי כשהוא יחזור בצהריים מהגן. אז אני לאט לאט באיזה מין מעגל שאני יותר ויותר רואה, ולכן אני יותר ויותר דוחה את הסבל לפני שהוא מגיע. מזהה את הדברים בתוכי, עוצרת קודם.
כאילו יש בי צורך רגע אבל, מין להנחיח כזה את ה... את הארציות שנייה, ולומר שזה גם אבל מאוד קשה, לא רק להבחין, בטח ובטח ליישם, זה מאוד קשה, וזה משהו שהוא באמת,
גם לא, של לא, חיים נגיש, שלמים.
לא נגיש להרבה מאוד אנשים, ו, וגם כשיש עבודה של חיים שלמים, עדיין כאילו, ליפול לדפוסים שלנו, ולא להצליח כאילו לנוע מהם בהכרח, והטבעות זה דבר קשה.
זה דבר קשה, וזה מאוד. דבר שרק שככה כל הילדים בכיתה נהיים יותר שקטים, כן. אפשר לראות האם כן. הכיתה בכלל נקייה או מלוכלכת, כן. או האם היא מוארת באור נעים או לא, זאת אומרת אנחנו באמת כל כך... במוסחות ראשונית, שאנחנו כן. בכלל לא רואים את הדברים שנמצאים מאחורה, וזה המצב הרגיל שלנו, דרך כן. אגב, זה המצב הטבעי.
רגע, אולי גם להוסיף שכזה, הרבה פעמים עולה בי התהייה, את יודעת, אני רווקה, ואין לי ילדים, וחיים שלי מאוד עמוסים בלימודים ועבודה, וחברים ודברים שאני בוחרת, אבל הם עדיין עמוסים, ואני אומרת, אני חיה חיים שמאוד מקדשים את ה-well-being שלי, כאילו אני כל אומר, או בטיפול, או לומדת טיפול, או תיאת, עושה אימון, או כן, כאילו, זאת אומרת, חיה חיים שכל הזמן עוסקים ברווחה הרגשית והגופנית שלי, ואני אומרת, זה פריבילגיה מאוד גדולה. לרוב האנשים אין את, אין את הפריבילגיה הזו, ואז אני גם, כאילו, מין בא לי כזה לנרמל, לא יודעת, אמהות שמקשיבות, ועכשיו החופש הגדול, ואומרות כזה, איפה אני עכשיו אשב ואוכל ארוחת ערב מוקדמת יותר, ושתהיה בריאה, ואני אדחוף גם אימון, ואני אעשה מדיטציה, ומין כזה, אחותי, אני הכי אבין, אם אין לך את הפנה, אם אין לך את הפריבילגיה, להגיע אל הדברים, ועד שיש לך איזושהי פיסה קלה של זמן, את כל שבאך זה, זה את הגילטי פלז'ר הזה, שלא יודעת, לשבת על הספה, לראות איזה פרק ולאכול איזה שוקולד, כאילו, אני ממש אבין.
בטח,
אני
בטח.
ממש אבין את הדבר הזה.
דרך אגב, זה לא סותר, זאת אומרת, כן. זה שיש לי גילטי פלז'ר, זה לא אומר שאני לא דוחה סבל. כן. אני חושבת שסבל זה הבנה של משהו יותר עמוק, של באמת מה משרת אותי, כן. ומה קצת כאילו גורם לי באמת להרגיש רע. גילטי פלז'ר,
כן.
כאילו לכולנו יש, אולי דווקא באמת גורם לי סבל, אבל לפעמים אני רואה למערכות כן. יחסים מסוימות בחיי, או כן. באמת דפוסים עמוקים שהם באמת גורמים לי סבל, ושמה, את יודעת, choose your battles, כן? כן. צריך לפעמים לבחור איפה אני שמה את האנרגיה, אז לגמרי לנרמל, אבל אני גם רוצה להגיד, נועה, שהם, היוגה תומכת את זה. אתה לא, את לא לבד, זאת אומרת, ברגע שבאמת, אם את כן הולכת את הדרך הזאת, אז המרחב הזה, בין אם את מתרגלת בבית, או אפילו עם איזושהי אפליקציה, ואת מתרגלת 20 דקות, או בין אם את הולכת פעם בשבוע, פעמיים בשבוע לשיעור אצל מורה שעה וחצי, את מייצרת המרחב שתומך בדיוק את זה, זאת אומרת, כן. את לא צריכה לעשות מעבר לזה, כי בחמש דקות של המדיטציה ובהרפאיה של הסוף, פתאום יעלה בך משהו.
כן.
פתאום יעלה בך רעיון קטן, ואולי בשיעור הבא פתאום הרעיון הקטן הזה ינבט לתוך איזשהו, רגע, בכלל אני יכולה לעשות משהו אחרת, פתאום כן. יבוא רעיון, זה יבוא מבפנים, זה יבוא אורגנית, והיוגה עצמה, האימון עצמו, הוא יתמוך אותך בתוך הדבר הזה, וזה היופי של הדרך. זאת אומרת, את לא לבד, את מול העולם, את מול ככה דחפים פנימיים אינסופיים כן. שמאיפה אני משתלטת עליהם. זה בדיוק העניין של... של כן, כן להכניס איזשהו תרגול לחיים, זה מאוד מאוד תומך. נכון. וגם אם זה בדברים קטנים, החיים ארוכים, יש זמן, דברים כאלה לא...
יש בן, אבל כן.
כן, אבל דברים כאלה לא משתנים או נפטרים ביום או יומיים, או בשיעור אחד, או במחר החלטתי שאני מתחילה לרוץ.
שזה משהו מהותי.
לאט, לאט. איך כתוב ביוגה סוטרה? כראוי, בהתמדה ולאורך זמן. רק ככה נוצרים שינויים. וגם מי שלא רוצה להשתנות, אנחנו אוהבים אתכם כמו שאתם.
כמו שאתם.
זה בסדר גמור, לא חייבים ללכת את הדרך. אבל מי שהולך את הדרך, כן, זוכה באפשרות, בתמיכה, וזה היופי. לפעמים מספיק לבוא שעה וחצי פעם בשבוע בשביל לקבל טעימה מזה. לא חייבים להקדיש את כל החיים כמוני או כמו אנשים אחרים. כל אחד יבחר את המינון שלו. אבל המינון הזה, התרופה ההומאופתית הזאת, היא תפעל.
כן.
היא תהיה שם. והיא עובדת, וזה היופי. והיה עוד משהו שרציתי לדבר עליו, מעבר לעניין של הסבל, והוא באמת, את הזכרת את המילה חמלה. אז אני רוצה להגיד שאחד הערכים המאוד משמעותיים של היוגה, נקרא אהימסה, שזה אי אלימות, או אפילו אי רצון לאלימות, או אי רצון לפגיעה. וזה קודם כל פגיעה עצמית. אוקיי? עוד לפני שאני מסתכלת על האחר.
כן.
אז אם אנחנו מסתכלים על מרחבים אחרים, אם זה אני לדוגמה והחוויית ילדות שלי בעולם המחול, או כל מיני מרחבים שאנשים מצאים, גם מרחבי יוגה דרך אגב יכולה להתרחש בהם ומתרחשת פגיעה, כן. וחשוב להגיד את זה שזה יכול להיות גם פגיעה של התנהגות לא נאותה של מורה, זה יכול להיות פגיעה פיזית של תיקון חזק מדי כשהוא לא היה מתאים לי, ויכולה להתרחש פגיעה, וגם אני בעצמי כשאני על המזרון, אם אני בשאפתנות יתר ואם אני לא בקשב לבאמת מה נכון לי ואיפה אני נמצאת היום, אני עלולה לפגוע בעצמי. אז המרחב של היוגה הוא באמת מרחב שהדגל שלו אמור להיות דגל של אי פגיעה. דגל של אי אלימות, ושם כן, אני חושבת שגישה של חמלה וגישה של אי רצון לאלימות, קודם כל ביני לבין עצמי, ואולי אחר כך מחלחל חוצה ביני ובין העולם, היא גישה נורא חשובה.
זה מרגש לשמוע, וזה מדהים כמה הדבר הזה הוא כל כך, כל כך הקדים את זמנו ופרוגרסיבי, ועדיין, כאילו אני חושבת על זה שאני נמצאת בקהילה של אנשי מקצוע, שמקדמים דימוי גוף חיובי. פורום מקצועי לדימוי גוף חיובי בישראל, זה השם של הקבוצה. ויש שם הרבה שיח על מרחבים בטוחים, לאימון למשל, או לתנועה. וכמה הנושא הזה לא מודע ולא מדובר, ואין הבנה לאנשי תנועה על מה זה בכלל מרחב בטוח למתאמנים ומתאמנות, וכמה פגיעה יש במקומות האלו. אנשים באים לשם בשביל לקדם את הרווחה שלהם, ויוצאים נפגעים, ואז נמנעים מלהיות באורח חיים פעיל, ובעצם מונעים מעצמם בריאות.
וזה שוב מחזיר בדיוק לעניין הזה שיש לדחות את הסבל בטרם בא, זאת אומרת גם כמורה ליוגה. האם יותר חשוב שאני עכשיו ארים את הבן אדם הזה לעמידת ראש ותהיה לו חוויה מאוד לא טובה, או של לחץ על הצוואר, או של איזושהי תחושת חוסר אונים נורא גדולה, או האם עדיף שאני אחכה?
כן.
ואני אנסה לזהות רגע שבו הוא מוכן, אולי אפילו הוא מבקש ורוצה. ואז אני אעלה אותו לעמידת ראש. זאת אומרת, מה בסופו של דבר יקדם יותר גם את אי פגיעה, וגם ידחה את הסבל, כי לפעמים אנחנו קצת שוכחים, לפעמים אנחנו נכנסים גם כמתאמנים, גם כמורים, לאיזושהי שאפתניות, לאיזושהי מטרתיות. כן. המטרתיות הזאת מחבלת, היא מחבלת לנו לפעמים בדרך. אז איך אנחנו מצד אחד מתקדמים, שבשביל להתקדם כן צריך מטרתיות מסוימת,
כן.
ומצד שני כן נמצאים גם בלדחות את הסבל וגם באי פגיעה. זה כבר מצריך המון התבוננות ומרחב של אימון מכיל.
אנחנו גם צריכות לסיים, ואני חושבת שזה משהו שממש כיף לי לסיים איתו, ואולי ככה אפילו מין להוציא אותו כזה כאילו חוצה, ולאמר שממש חשוב לי, שהיה חשוב לי כמובן מאוד מעניינת אותי היוגה, ויש גם עוד מלא שעוד לא נגענו ואין סוף, אולי עוד פרק ללי, אבל כאילו בא לי גם רגע להוציא החוצה כזה, להזכיר את האמירה שהחוויה הרגשית שלכם בתוך תרגול גופני, באשר הוא יהיה, היא חשובה לא פחות, אם לא יותר, מהמטרתיות הגופנית שבתוך התרגול. כי בסוף במקרו, התמדה, הן כמובן בהיבט המנטלי, אבל גם בהיבט הגופני, ההתמדה היא מה שמביאה את השינוי הבריאותי על כלל רבדיו.
היא גם תיצור את ההתקדמות.
בדיוק.
ההתמדה תיצור את ההתקדמות, לא המטרתיות האגרסיבית, בדיוק. לא הדחיפה. אנחנו נורא גדלים לתוך עולם ערכים של לדחוף את עצמך קדימה. חלק מהסיבה שהיוגה הגיעה בזמנו מהודו ולא התפתחה בצורה אורגנית במערב, כי זה קשור בתרבות שלנו. ואנחנו מאוד מאוד בתרבות שמאוד מקדשת את המקום של לדחוף את עצמך קדימה, כן. כאיזה ערך נעלה. ואני באה ואני אומרת, האומנם? את יודעת, למי שרוצה כן. וזה בא לו בטוב. אחלה, אני לא בעמדה שיפוטית, אבל בעיניי, בטח ובטח בתוך מרחב של תרגול, זה ממש לא תמיד משרת. ההתמדה תיצור את השינוי.
וגם במקרו, כאילו, בתכלס, מדעית, אם אנחנו, רגע, אני אצמצם את זה בכל זאת רק לפעילות גופנית, בריאות, בסופו של דבר, בוא ניקח את הגיל השלישי, ואת איפה שהדברים האלה באמת נמדדים בסוף, זה יהיה הרבה יותר אקוטי ומהותי, אם הייתה התמדה לאורך שנים גם בתנועה מתונה, עם חוויה רגשית מיטיבה, אל מול פרקים מתפרצים של תנועה לא קשובה ואסרטיבית ואגרסיבית, שאולי הביאה לתוצאות במרכאות טובות כאילו, לפרקי זמן קצרים.
חד משמעית, ואני חושבת גם שבשביל לשרת את אותה התמדה, זה לא מספיק אפילו להשיג מטרות, או זה אפילו לא מספיק להסתכל רק על המרחב של התרגול עצמו. מה קורה אחר כך? איך אני מרגישה כמה שעות אחרי? איך אני מרגישה יום אחרי? כי אם אני מרגישה ממש מרוקנת, או אם השגתי איזושהי מטרה ועליתי לעמידת ידיים, אבל קצת נפצעתי בכתף, ועכשיו מחר אני לא יכולה לתרגל, כי נפצעתי בכתף, אז מה? מה? מה עשיתי? לאן הגעתי, ומה באמת יותר חשוב, ומה באמת יותר מיטיב ומקדם, והיום השיח הוא על מיטיב. השיח שלהם היה לדחות את הסבל, אבל זאת אותה שיחה.
כן.
כשאני מיטיבה, אני עובדת על לדחות את הדברים שיגרמו לי סבל.
ואולי בעצם...
שיחה מקבילה.
כזה המילה שעולה לי כאן כזה, בגדול, זה פשוט קשב. לדחות את הסבל זה להיות בקשב, ולראות מה מיטיב עבורי זה להיות בקשב. ולראות מה החוויה הרגשית שלי בתוך תנועה, זה להיות בקשב. כל דבר זה פשוט להיות בקשב, ולנקות רעשי רקע. ואת הילד הזה, שעושה רעש, זה גם להיות בקשב עמוק.
נכון, ולזכור כל הזמן שאנחנו לא לינארים, שאנחנו רב מערכת, ולפעמים, ביותנו רב מערכת, זה אפילו עובד הפוך, ואני בכוונה אגיד משהו שהוא אפילו קצת מבלבל, שלפעמים אני יכולה שיהיה לי שיעור לא טוב במרכאות, אבל נפתח שם משהו רגשי, בכיתי פתאום בהרפיה בסוף, אבל משהו יצא מתוכי, אז כאילו השיעור עצמו לא היה טוב, אבל לאורך הדרך זה היה טוב. או לפעמים לא הגעתי לאנשהו, אבל יום אחרי זה פתאום אני מרגישה את המפרקים שלי פתוחים. זה לא לינארי. וצריך להסתכל לא רק על המטרה באימון עצמו, צריך להסתכל באמת על ההתמדה, על הכראוי בהתמדה ולאורך זמן, ולזכור שזו דרך. ובאמת בתוך הדרך הזאת לשים לב להכל, ומתוך הערכים האלה של להטיב או לדחות את הסבל, ומתוך זה שאני רוצה להיות באי פגיעה ביני לבין עצמי, ובשאיפה גם ביני לבין העולם, כמה שיותר.
וואי, להיות, אני חושבת שזה הדבר, להיות באיזושהי התכוונות, הלוואי, אני מאחלת לעצמי, וגם לך, וגם לכולם וכולן, שבשתי ההתכוונות שלהם, יהיה רצון להיות באי פגיעה, כלפי עצמי, ואז זה פשוט ידהד החוצה, גם אל העולם. תודה רבה שבאת.
כיף, נהניתי מאוד.
גם אני מאוד מאוד, היה לי מרתק והחלתי להמשיך עוד מלא, אבל אני משלמת לקובי לפי שעה, אז...
אז נצטרך להיפרד ממנו.
כן. תודה, יקירה.
בכיף, תודה.
תודה שהייתן איתנו. ואם אהבתן את הפרק, מוזמנות לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לכן שתתרם ממנו. למעקב אחריי ואחרי התכנים שלי באינסטגרם, אני נמצאת בנועה זילברמן 869, NOAZILBERMAN 869, ובפייסבוק בנועה זילברמן, מקף אמצעי, מאמנת כושר בודי פוזיטיבית. פרק יצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב, נתראה בפרק הבא.